אנחנו בדף ל"ט עמוד א', פרק רביעי. טרף בקלפי, לפי רש"י טרף הכוונה חטף במהירות, זאת אומרת בלי להתחיל יותר מדי לבחור בין שני החלקים. יש מפרשים שטרף זה ערבב. טרף בקלפי ועלה שני גורלות, אחד כתוב עליו להשם ואחד כתוב עליו לעזאזל. הסגן בימינו וראש ביתיו משמאלו. אם של שם עלה בימינו, שזה היה סימן טוב ששם השם עולה בימין, הסגן אומר לו: אישי כהן גדול, הגבה ימיניך. ואם של שם עלה בשמאלו, שזה סימן פחות טוב, ראש ביתיו שנמצא בצד שמאל אומר לו: אישי כהן גדול, הגבה שמאליך. נתנן על שני הסעירים ואומר להשם חטאת. רבי ישמעאל אומר: לא צריך לומר חטאת, אלא רק להשם. כשמזכיר את שם השם, עונים אחריו: ברוך שם כבוד מלכותו בעולם ועד. למה להתערף בקלפי? למה צריך לקחת מהר את הקלפי? כי איך ידלו ניחוון ולשקול, כדי שלא יתחיל למשש ולקחת דווקא את של שם בצד ימין, לנסות לזהות איזה של שם ואיזה של עזאזל, כדי שיצא סימן טוב של שם בצד ימין. אמר רבא: קלפי של עץ הייתה ושל חול הייתה, ואינה מחזקת אלא שתי ידיים. זאת אומרת, היא הייתה מאוד קטנה, שאפשר רק לדחוף ככה בקושי את הידיים ולשלוף, אי אפשר ממש להכניס את היד ולמשש. מתקיף לרבינה בישלמה: אינה מחזקת אלא שתי ידיים, זה שלא נתנו מקום ליד למשש. שוב, כאחי דלא ניחוון ולשקול, כדי שלא יוכל לכוון ולהרים דווקא את של להשם בצד ימין. אבל למה של חול? למה הקלפי היא כלי חול? נקדשה, נעשה אותה קדושה. תגמרה, אם כן, אבל כלי שרת, זה הפוך להיות כלי שרת. ויש לנו הלכה שאין כלי שרת של עץ, לא עבדינן. לא עושים כלי שרת מעצים, אלא רק ממתכות.
למה אמרו את היד מעצים?
כלי שרת, זה לא כלי שרת. ונבדה דכסף. ונבדה דזהב, אז נעשה כבר את ה... נעשה את זה מכסף, נעשה את זה מזהב. זאת אומרת, התורה חסה על המונם של ישראל. יש פה דבר שהוא חד פעמי, הוא פעם בשנה, והוא גם לא כלי עבודה, לא עובדים, זה לא מזרק של דם או משהו כזה, זה רק משהו שבתוכו שמים את הקלפי, חבל על זה להוציא תקציב. מתניתין, המשנה שלנו, זה לא כאיתנה, לא מסכימה לברייתא, דתניא. רבי יהודה אומר: משום רבי אליעזר, הסגן והכהן הגדול מכניסים ידם בקלפי. המשנה שלנו אמרה שהכהן גדול הוא זה שמכניס את ידיו לקלפי, ופה לפי הברייתא הסגן גם הוא מכניס יד וגם הכהן גדול מכניס יד. אם בימינו של כהן גדול עולה להשם, אז הסגן אומר לו: אישי כהן גדול, הגבה ימיניך. ואם בימינו של סגן עולה, אם הסגן הוא זה שהחזיק בצד ימין את להשם, אז ראש בית אב אומר לה לכהן הגדול: דבר מלך. זאת אומרת, תגיד להשם חטאת. ונאמה לסגן, למה לא הסגן שיגיד לכהן הגדול? כיוון דלא סליק בידי, כיוון שהכהן הגדול לא הצליח לתפוס את להשם ביד ימין. מי שתפס להשם ביד ימין זה דווקא הסגן, זה עלול לפגוע במעמדו של הכהן הגדול, חלשה דעתי. יוצאים כאן שיש מחלוקת, האם הסגן והכהן הגדול מכניסים ידיים לקלפי, או שהכהן הגדול מכניס שתי ידיים לתוך הקלפי, שתי ידיים שלו. ומה היא כמפלגי? מר סבר: ימין עד הסגן עדיף משמאל עד הכהן גדול. אנחנו רוצים שכל הפעולות יהיו ביד ימין. בעצם צריך פה שתי ידיים ימניות. אז לכן הסגן מביא את יד ימין שלו, הכהן הגדול את יד ימין שלו, כדי שכמה שיותר דברים יהיו ביד ימין. ומר סבר: כי הדד עינינו, אין יתרון ליד ימין, כי לעומת זאת יש פה, אמנם זה יד שמאל, אבל זה שמאל של כהן גדול. השמאל של כהן גדול לא ברור שהיא פחות טובה מימין של סגן. ומען איתן דתפא לגלי די רבי יהודה, מי חולק על רבי יהודה שאומר משום רבי אליעזר? מי תנא של המשנה שלנו? זה רבי חנינא, סגן הכהנים. דתניא, רבי חנינא סגן הכהנים אומר: למה הסגן נמצא ממינו? שאם יראה בו פסול בכהן גדול, נכנס סגן ומשמש תחתיו. זאת אומרת, כל התפקיד של הסגן זה רק לעמוד למקרה הצורך. זאת אומרת, אין לו בעצם שום, הוא לא עושה כלום. הוא רק באיקון אם קורה משהו. אז בעצם יוצא שכל זמן שלא קורה שום דבר, לסגן אין שום שותפות מעשית בעבודה, כי גם את הקלפי הכהן הגדול הוא זה שמוציא בלבד. תנו רבנן, 40 שנה שימש שמעון הצדיק בתור כהן גדול, ותמיד היה הגורל עולה בימין, תמיד 40 שנה, כל פעם שהיה צריך להוציא את הריה, תמיד היה יוצא בצד ימין, זה סימן טוב משמיים של השם עולה בימין. מכאן ואילך, אחרי ששמעון הצדיק נפטר, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל, לא תמיד היה סימן מוצלח כל כך. בימיו של שמעון הצדיק, לשון של זהורית היה תמיד מלבין. מכאן ואילך, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. בימיו נר המערבי היה דולק תמיד, זאת אומרת היה דולק בלי הפסקה. נכון? תחילת בית שני, שמעון הצדיק משערי כנסת הגדולה. מכאן ואילך, פעמים דולק, פעמים קווה. בימיו אש של מערכה היה מתגבר מעצמו, ולא היו הכהנים צריכים להביא עצים למערכה חוץ משני גזרי עצים, שזה מצווה לקיים מצוות עצים, אבל בעצם האש הייתה כל כך חזקה באופן טבעי, אש של מעלה, שלא צריך לעשות מדורה. מכאן ואילך, אחרי פטירתו, פעמים מתגבר ופעמים אין מתגבר, ולכן לא היו כהנים נמנעים, לא היו יכולים הכהנים להימנע מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. בימיו נשתלחה ברכה בעומר בשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן שהיה מגיע לו כזית, יש היה אוכל, כל אחד היה אוכל והיה סווה, ויש אפילו כאלו שהיו אוכלים ומותיר, זאת אומרת לא מסוגלים יותר להמשיך לאכול, אז כל כך היה ברכה. אדם היה מקבל פרוסת לחם הפנים, פרוסה אחת מפוצץ, לא מסוגל לאכול יותר כלום. מכאן ואילך נשתלחה מערה, כבר אין ברכה בעומר ובשתי הלחם ולחם הפנים, וכל כהן מגיעו כפול, זאת אומרת כל אחד היה מקבל רק חתיכה קטנה פול, והצנועים, אנשים שהם מבינים עניין, בכלל משכו את ידי, בכלל לא התעסקו עם זה. כמובן כל זה לא מסביע, בשביל מה לעמוד בתור ולאכול, אין לזה שום תועלת, והגרגרנים מנסים לעשות לסבוע ולא מצליחים, נחלים ואוכלים. מעשה באחד, בכהן אחד שנטל חלקו וחלק חברו, הוא גנב לשכן שלו את החלק שלו כי היה רעב באותו בוקר, וקראו אותו בן חמצן. חמצן זה לשון גנב. עד יום מותו אמר רב שלמה מה יקרא, מאיפה אנחנו יודעים שחמצן זה לשון גניבה? אלוהי פלטני מיד רשע מכף מעוול וחומץ. רב אמר מאחל לימדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ. אשרו חמוץ ואל תאשרו חומץ. אשרו חמוץ זאת אומרת את הנגזל, מי שחמצו אותו, ולא את החומץ, את מי שגוזל. תנו רבנן, באותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם בשנה זו הוא מת, אני הולך למות. אמרו לו מנין אתה יודע? אמר להם בכל יום כיפורים היה מזדמן לי זקן אחד בקודש הקודשים, לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס אימי ויצא אימי. והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס אימי ולא יצא אימי. אחר הרגל חלה 7 ימים ומת. ונמנעו אחיו הכהנים אחרי מותו מלברך בשם, יותר לא הזכירו את שם המפורש בברכת כהנים, כי הרגישו שהם לא במדרגה שהייתה בימי שמעון הצדיק. שם המפורש. בברכת כהנים לא. תנו רבנן, 40 שנה קודם החורבן של הבית כבר התחילו סימני הידרדרות. לא היה גורל עולה בימין בכלל. 40 שנה כל הזמן סימנים לא טובים. לא היה לשון של זהורית מלבין. לא היה נר מערבי דולק. והיו דלתות האחל נפתחות מאליהן, כאילו פתאום הבית המקדש נפתח, כאילו הוא קורא לגויים בואו תיכנסו. עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו היכל היכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופך עתיד להיחרב. כבר נתנבא לך זכריה בן עידו, פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך. אמר ביצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו לבנון, שמלבין אבנותיהם של ישראל. אמר בזוטה בר טובי, למה נקרא שמו יער, דכתיב את יער הלבנון. אמר לך, אמר יער מלבלב, אף בית המקדש גם הוא מלבלב. אמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, הוא שתל עצים, לא שתל, עצים מזהב, והם היו צומחים, היו מוציאים פירות בזמנהם, כאילו עצים של כל מיני סוגים, והיה זיתים, היה תמרים מזהב. מה? מזהב. כיוון שהרוח מנשבת בהם, היו נושרים פירותיהם, שנאמר כבירש כלבנון פריו, מהם הייתה פרנסה לכהונה. כיוון שנכנסו הגויים להיכל, יבשו, שנאמר פרח לבנון, ופרח לבנון אומלל. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, שנאמר פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורלן כבוד הלבנון ניתן לה. תנו רבנן, 10 פעמים מזכיר הכהן הגדול את השם בו ביום. 3 בוידוי הראשון, 3 בוידוי השני, 3 כשהוא מתוודה בשעיר המשתלח, ועוד פעם אחת כשהוא אומר את הגורלות, אז הוא אומר להשם חטאת. כבר אמר השם, ברגע שהוא היה אומר את שם השם, וקולו היה נשמע עד יריחו. אמר רב חנה, מירושלים ליריחו 10 פרסאות, 40 קילומטר, וציר דלתות ההיכל נשמע בשמונה תחומי שבת. זאת אומרת, היו שומעים ב-16 2000 אמה, זה תחום שבת, בסדר? אז 16,000 אמות,
47.5 קילומטר.
עיזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח הקטורת. קלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת. אז הכל זה ברכה. אמר רבי יוסי, עיזים היו לאבא בערי מחמר, שזה בעבר הירדן, והיו מתעדשות מריח הקטורת. אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד, פעם אחת הלכתי לשילו והרחתי ריח קטורת מבין קטליה. זאת אומרת, רואים שנשאר עוד הרבה שנים אחר כך ריח של קטורת. נקודה. עד כאן עסקנו באגדות. אנחנו חוזרים לדין של המשנה, שצריך לקחת את הגורל מתוך הקלפי. אומר רבי יונאי, שעליית הגורל מתוך הקלפי, זה שהכהן הגדול צריך לקחת את הגורל, זה מעכב. זאת אומרת, זה סוג של עבודה שהיא חיונית, ובלעדיה אי אפשר להתקדם. אז חייבים להרים את הגורלות, זה להשם, זה להזזל, ורק ככה אפשר להתחיל להמשיך הלאה. זה הסעיר לזה, להסעיר לזה. אם לא עושים את הגורלות, אי אפשר להתקדם. למדנו מסכת פסחים, שאין מעילה בריח בקול ובמראה. ככה למדנו, אין מעילה. למדנו בפסחים פרק שני. הנחה אבל אינה מעכבת. זאת אומרת, חובה להרים את הגורלות, לא חובה להניח על ראשם של השעיר ולשעיר. במשנה כתוב שמניח גורל על הראש הזה וגורל על הראש של זה. ההנחה הזאת היא לא מעכבת, זה אפשר גם בלי זה. זה שיטת רבי ינאי. רבי יוחנן אומר, לא, גם עלייה אינה מעכבת. בכלל לעשות, גם בכלל להרים את הגורלות, זה גם לא מעכב. אם לא עשו את הרמת הגורלות, בסדר. אם הוא קורא מעצמו, הכהן אומר, זה חטאת, זה לזזל, תפס גם לי גורל. אליבא דרבי יהודה דאמר, דברים הנעשים בגדי לבן בחוץ לא מעכבה. לשיטתו, כל דבר שנעשה מחוץ למקדש הוא מעבודות שלא מעכבות. אז כיוון שהטלת הגורל נעשית בחוץ, זה לא מעכב, אז כולנו על פליגי. אז אין ויכוח שלפי רבי יהודה ברור שזה לא מעכב. כי פליגי אליבא דרבי נחמיה. רבי נחמיה חולק וסובר שגם העבודות שנעשות בחוץ, כל העבודות שנעשות בבגדי לבן, כולם מעכבות. צריך לעבוד לפי הספר, ואם לא עשית לפי הסדר, אז זה מעכב את העבודה. מאן דאמר מעכבה, שחייבים להרים גורלות, שיטת רבי ינאי, הוא כרבי נחמיה. מאן דאמר לא מעכבה, רבי יוחנן, מה אתה אומר? הרי אתה אומר שזה לא מעכב את הגורלות? יסביר רבי יוחנן, אני מילי עבודה. מה שרבי נחמיה אמר, שצריך להקפיד על סדר העבודות, זה כל דבר שיש לו שם עבודה. הגרלה זה בכלל לא עבודה, על זה לא דיבר רבי נחמיה. לאו עבודה. איכא דאמרי, יש אומרים אחרת. אליבא דרבי נחמיה דאמר מעכבה, לפי רבי נחמיה שכל העבודות שבגדי לבן, גם אלו שבחוץ, מעכבות כולנו על פליגי, שוודאי זה מעכב וחייבים להטיל גורלות. פליגי אליבא דרבי יהודה. מאן דאמר לו המעכבה, כרבי יהודה. הוא סובר כרבי יהודה שזה לא מעכב. אז לכן אפשר, גם רבי יוחנן, אפשר גם בלי להטיל גורלות. אבל מאן דאמר שזה כן מעכב. מה, למה פה הטלת הגורלות מעכבת? שאני אחד דתנא ביקרא. הכתוב חזר על זה פעמיים. יש לנו כלל בקודשים שדבר שהתורה חזרה עליו פעמיים הוא לעיכוב. השנה עליו הכתוב לעכב. זה כלל גדול בדיני קודשים. כי כתוב בתורה פעמיים. אשר עלה, אשר עלה. פעמיים כתוב אשר עלה, תרי זימני, אם כן יוצא שזה לעיכובה, כך שיטת רבי ינאי. מי טבעי, כתוב במפורש בברייתא, מצווה להגריל, ואם לא הגריל כשר, זה לא מעכב. טוב, בישלם הלך לשנדה, אמרת לי בדי רבי יהודה, שלפי רבי יהודה, כולם מפליגי, כולם מסכימים שזה לא מעכב. אז ברור שהברייתא הזאת היא רבי יהודה, אמני רבי יהודה. אלא לאח לישנה, לפי הלישנה שאמרת שנחלקו פליגי, בישלמה למאן דאמר לא מעכבה. מי שיגיד שלפי רבי יהודה זה לא מעכב, אז בסדר, הנה מצאנו, אומר רבי יוחנן, זה רבי יהודה, אמני רבי יהודה. אלא למאן דאמר, אם תאמר שגם לפי רבי יהודה זה מעכב, אמני. אז יש לנו ברייתא בלי בעל הבית. כי לפי, אם תאמר שלפי רבי ינאי, לכל הדעות, גם לרבי יהודה, גם לרבי נחמיה, הגרלה מעכבת, כתוב פה מפורש בברייתא, שזה לא מעכב. רבי ינאי יתקן את הברייתא, ויגרוס מצווה להניח, להגריל זה מעכב. אבל גם רבי ינאי מודה שהנחה על ראשי הסעירים זה לא מעכב. ולכן הוא יגרוס מצווה לכתחילה להניח, לשים את הגורלות על הראש של הסעיר הזה ועל הראש של הסעיר הזה. אם לא שמת, על זה אמר שזה לא מעכב. תשמע, כתוב בברייתא מצווה להגריל ולהתוודות. לא הגריל ולא התוודה, כשר. וכי תימא, אם תאמר לי גם כאן תגרוס רבי ינאי, שהכוונה לא ההגרלה, כי הגרלה כן מעכבת, אלא הנושא הוא ההנחה, שלהניח זה לא מעכב, זה לא מסתדר, הם הסיפה, מניח לסיפה. רבי שמעון אומר, אם לא יגריל זה כשר, אבל אם לא יתוודה זה פסול. מה הכוונה לא יגריל? הנה, לא יניח, זאת אומרת שרבי שמעון מודה שצריך להגריל, ורק הוא מתווכח על ההנחה, אז אתה רוצה לומר שרבי שמעון סבר שהגרלה מעכבת? מה פתאום? הרי תניה, אם מת אחד מהן, מביא חברו שלא בהגרלה. אם הבאת את שני הסעירים, ולא הספקת להגריל, ומת אחד הסעירים, תביא חלופי ותוותר על ההגרלה. דברי רבי שמעון. אז אם כן, מפורש שרבי שמעון אומר שההגרלה זה לא דבר מעכב, אז אתה לא יכול להגיד שרבי שמעון מתווכח על הוידוי ומסכים על ההגרלה שהיא מעכבת. אותה גמרא, רבי שמעון לא ידע מה קאמר רבנן. רבי שמעון לא ידע מה התכוונו חכמים כשהם אמרו שההגרלה לא מעכבת. היא אחי כאמר לו, אם אז ההגרלה, הגרלה ממש כאמריתו, אם אתם מתכוונים ההגרלה עצמה ואתם אומרים שההגרלה היא מעכבת, פליקנה, הגרלה סליחה, היא לא מעכבת, רק הוידוי מעכב, פליקנה אנחנו בחדה, אני מסכים אתכם על ההגרלה שהיא לא מעכבת, על הוידוי אני מתווכח איתכם, כי לדעתי הוידוי כן מעכב. ואם הגרלה כאמריתו הנחה, ואתם אומרים שמדובר על הנחה, ואתם אומרים שהנחה לא מעכבת, על זה פליג נעלייך ובתרתי. על זה אני אתווכח איתכם, כי בכלל לדעתי אין דין הנחה. לא, סליחה, לא ש... אם אתם אומרים, סליחה, שההנחה לא מעכבת, אבל ההגרלה כן מעכבת, אז אני מתווכח אתכם גם על ההגרלה וגם על הוידוי. כי על הגרלה אני מתווכח אתכם שההגרלה לא מעכבת, ואתם אומרים שכן, ועל הוידוי אתם אומרים שהוא לא מעכב, ואני אומר שזה כן מעכב. שאלה אם זה מעכב. לא כל דבר. לפעמים יש דברים שהם לכתחילה. הנה הוידוי פה, לא התוודה בדיעבד קשר. כתוב התוודה עליו, אם לא התוודה קשר. ככה זה בקודשים, זה הבדל גדול בין כל התורה לקודשים. בכל התורה כולה, בכל ההלכות, דבר שכתוב בתורה הוא מעכב. בקודשים זה דין מיוחד, שדבר שכתוב הוא לא מעכב, אלא אם כן חזרו עליו עוד פעם. זה דין מיוחד בקודשים. למדנו את זה בזבחים, נלמד שהתורה כתבה פעמיים דבר, שנה עליו הכתוב להכיר. זה דין מיוחד בקודשים.
רק בקודשים.
ככה למדנו נוסח הצבחים. אז אם כן, רבי ינאי מתעקש לומר כך, שההגרלה מעכבת, אבל ההנחה לא מעכבת. ככה שיטת רבי ינאי. תשמע, פר מעכב את השעיר, ושעיר אינו מעכב את הפר במתנות שבפנים. כשהכהן הגדול היה נכנס פנימה לקודש הקודשים, בפעם הראשונה הוא נכנס עם הדם של הפר ומזה פנימה, אחר כך היה נכנס עם הדם של השעיר ומזה, ואחר כך הוא היה לוקח את הדם של השעיר, דם של הפר ושל השעיר, ומזה בתוך ההיכל, לא בקודש הקודשים, מזה על הפרוכת מהפר ומהשעיר, ואחר כך מערבב אותם ומזה על המזבח, מזבח הזהב. אז כתוב פה שהפר מעכב את השעיר, זאת אומרת שאי אפשר להזות את הדם של השעיר אם לא הזאת קודם את הדם של הפר, והשעיר אינו מעכב את הפר במתנות שבפנים. מה הכוונה? בשלמה פר מעכב את השעיר, דאקדמי לשעיר מקמי פר, אם בטעות איזו קודם כל את הדם של השעיר בקודש הקודשים לפני שאיזו את דם הפר, זה לא תקין, לא עבד ולא כלום. צריך להתחיל מההתחלה. זאת אומרת, אם איזו את דם השעיר, זה לא נחשב, צריך לחזור לעדות את דם הפר, ואז עוד פעם לחזור את דם השעיר מחדש, כי בקודש הקודשים הפר לעולם קודם לשעיר. אז זה הבנו. אבל מה הכוונה שעיר אינו מעכב את הפר? מה הכוונה שהשעיר לא מעכב את הפר? מה הניעו? אלא אם הכוונה שאם יקדים מתנות דפר באיכל מקמי מתנות דסעיר בפנים, חוקה כתיבו. אם תאמר שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, איזה את דם הפר, ובמקום לעזות עכשיו את דם הסעיר בקודש קודשים, הוא המשיך עם דם הפר ואיזה בתוך האיכל את הפרוכת. זאת אומרת שהוא שינה מהסדר. הסדר צריך להיות דם פר בקודש הקודשים, אחרי זה דם שעיר בקודש הקודשים, אחר כך דם פר בהיכל, דם שעיר בהיכל. אם הכהן הגדול שינה ונכנס עם דם הפר והמשיך איתו להיכל, אז זה ודאי שזה מעכב. למה? כי כתוב חוקה. במקום שכתוב חוקה זה לעיכובה. אלא ודאי באיזה מדובר, איזה מקרה לא מעכב, דאקדים מתנות דפר בפנים מקמי הגרלה. זאת אומרת שבאיזה מקרה מדובר, שהוא לא חיכה להגרלה של השעירים, אלא מיד נכנס, שחט את הפער, לקח את הדם, הלך איתו, נכנס פנימה ועיזה בפנים. וזה לא טוב, כי צריך קודם כל לעשות הגרלה ורק אחר כך לשחוט את הפער. ככה הסדר, שקודם כל הוא מתוודה על הפער, מטיל גורל על השעירים, ואז שוחט את הפר, שוחט את השעיר. והכהן הגדול התבלבל, עשה את הוידוי על הפר, שחט אותו, נכנס פנימה עם אדם לקודש הקודשים, ורק אחר כך יצא החוצה והטיל גורלות. ועל זה נאמר שזה לא מעכב. למה זה לא מעכב? אתה רואה שלא אכפת לי הסדר של איפה עשית את ההגרלה, במקום או לא במקום. אם הסדר לא מעכב, אז אולי נגיד שעיקר ההגרלה הנמי, בכלל ההגרלה לא מעכבת. אם אתה רואה שהמיקום של ההגרלה לא מעכב, אז אולי נגיד שבכלל ההגרלה עצמה היא גם לא מעכבת. הוכחה לשיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן, שההגרלה, אם יש, יש. אז הוא אמר, זה חטאת, זה לא, זה, זה.
זה אפשר?
כן, ככה שיטת רבי יוחנן. אתה אמרה, לא. יסביר רבי ינאי, שלשיטתו הגרלה ודאי מעכבת, ולכן גם סדר ההגרלה, המיקום שלה מעכב, הוא יסביר את הברייתא האחרת. מדובר משהו אחר. דאקדים מתנות דפר במזבח, מקמי מתנות דשעיר בהיכל. זאת אומרת, מדובר שהרי בתוך ההיכל, אמרנו, ישנם שני שלבים. אחרי שהזאת בקודש הקודשים מהפר ומהשעיר, אחר כך יוצאים החוץ על ההיכל, מזים על הפרוכת מהפר ומהשעיר. יוצאים מהקודש הקודשים אל ההיכל, ואז מזים על הפרוכת מדם הפר ומדם השעיר, ואז מערבבים את הדמים ומזים על מזבח הזהב. זאת אומרת, יש פה שלוש שלבים של הזעות דמים. קודש הקודשים, קודש הקודשים לכיוון הכפורת, לכיוון הארון, אחר כך יוצאים להיכל, מזים על הפרוכת פעמיים, מדם הפר ומדם השעיר, ואחר כך מערבבים את הדמים ומזים על המזבח הזהב, מזבח הקטורת. אז אולי מה שמדובר פה, שהוא הקדים את מתנות הפר במזבח לפני מתנות השעיר בהיכל. זאת אומרת שהוא לקח את דם הפר, איזה על הפרוכת, ומיד איזה איתו על המזבח הזהב, וזה לא לפי הסדר. כי הסדר הוא קודם כל לפני הערבוב, הוא צריך לעזות את דם השעיר על הפרוכת. הוא לא עשה את זה, אלא הוא ישר דרת למזבח, ואז זה לא מעכב. למה? כי רבי יהודאי דאמר, דברים הנעשים בגדי לבן בחוץ לא מעכב. אמרת הגמרא, רגע, זה לא קשור לרבי יהודה, זה לא בחוץ, הרי מתנות שבפנים קטני, וזה מדובר על מתנה שבפנים. אלא מה אני רבי שימו? ודאי חייבים לומר שבאמת, נחזור להסבר הראשון, שהיה פה שינוי מסדר ההגרלה, ורבי חייא נתקע, רבי ינאי נתקע, צריך רבי ינאי לומר, אני מודה, אני מרים ידיים, יש פה ברייתא שאומרת שההגרלה, לא אכפת לי המיקום שלה, כי באמת הגרלה לא מעכבת. טוב, יש טענה כזה, זה רבי שמעון. רבי שמעון הוא שיטתו שהגרלה לא מעכבת. והיא בהתאם על עולם רבי יהודה. יכול להיות שגם רבי יהודה שסובר שהגרלה כן מעכבת, יכול להיות שהוא יגיד שהסדר לא מעכב, שהמיקום של ההגרלה, איפה תמקם אותה, זה לא מעכב, אבל ההגרלה מאה מעכבה, אבל ההגרלה עצמה מעכבת. זאת אומרת, רבי ינאי יצטרך להסביר את הברייתא הזאת באחת משתי אפשרויות, או שכשיטת רבי שמעון וההגרלה באמת לא מעכבת לשיטתו, או כשיטת רבי יהודה ההגרלה עצמה מעכבת. מתי אתה עושה אותה? אם עשית אותה בזמן לפני אז הכניסה לקודש הקודשים עם הדמים, או אחרי, זה לא מעכב. ואז דו לטעמיו, הולכים לשיטתם רבי יהודה ורבי שמעון. כי כתוב, יעמד חי לפני השם לכפר עליו. השעיר לעזאזל צריך לעמוד חי, נכון? עד מתי זקוק לעמוד חי? עד מתי הוא נמצא שם? עד שעת מתן דמו של חברו, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עד שעת וידוי דברים. זאת אומרת, עד מתי צריך שהוא יהיה, מתי קריטי שהוא יהיה שם? נפקמינה, מה קורה אם אחד השעירים קיבל התקף לב ומת במקום? השעיר לעזאזל, אמרו לו, תשמע, אתה הולך לעזאזל, וואי, מת. האם יצאנו ידי חובה או שלא? לא יצאנו ידי חובה. מתי חשוב לי שעדיין השעיר יהיה בחיים? לפי השיטה הראשונה, העיקר עד שעת מתן דמו של חברו. כלומר, כל עוד, עד שלא איזו, גמרו את הזעות הדם של שעיר לחטאת, עדיין צריך שהשעיר לעזאזל יעמד חי. ואילו לפי רבי שמעון, עד שעת וידוי דברים, מספיק עד הוידוי. במאי כמפלגי? כדתניא, לחפר. בכפרת דמים הכתוב מדבר, וכן הוא אומר וחילה מכפרת הקודש, מה להלן בכפרת דמים, אף כאן בכפרת דמים ורבי יהודה, יעמדך לפני השם לכפר עליו. זאת אומרת, הוא צריך להיות חי עד שהיא תיגמר כפרת הדם של השעיר להשם. רבי שמעון אומר לכפר עליו בכפרת דברים הכתוב מדבר, זאת אומרת הוידוי. יוצא שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון, האם באמת השעיר לעזאזל צריך להישאר חי עד הזעת דמים או עד הוידוי, מחלוקת ביניהם. יוצא שלפי שיטת רבי יהודה הוידוי לא מעכב, ולפי שיטת רבי שמעון הוידוי כן מעכב. אז ראינו שיש פה מחלוקת מצולבת, כי בברייתא מקודם היה ככה: שיטת רבי יהודה שההגרלה מעכבת והוידוי לא מעכב, שיטת רבי שמעון הוידוי מעכב, ההגרלה היא זה שלא מעכבת. אז למדנו שבהגרלה, והנה עכשיו גם בוידוי, זאת אומרת המחלוקת היא מצטלבת, ולכן בברייתא שלפני רבי שמעון אומר אם לא התוודה פסול, אם לא הגריל כשר. לכן רבי שמעון פה אומר שחייבים וידוי דברים, עד שאם לא היה וידוי לא יצאנו ידי חובה, אז השעיר חייב לעזאזל להישאר חי עד שגמרנו להתוודות עליו. רבי יהודה אומר לא, אם יזו את הדם של השעיר הפנימי לא אכפת לי עכשיו שהשעיר לעזאזל ימות גם אם לא יתוודו עליו, כי הוידוי לא מעכב. אז אם כן יש לנו הוידוי על השעיר לעזאזל, נכון? אז יוצא שיש לנו מחלוקת מנוגדת בשתי נקודות, רבי יהודה ורבי שמעון מתווכחים האם ההגרלה מעכבת והאם הוידוי על השעיר לעזאזל מעכב. נשארנו עדיין עם מחלוקת המוראים, רבי ינאי ורבי יוחנן, האם הגרלה בכלל היא מעכבת או לא. רבי ינאי טוען שכן, כך הוא מבין את שיטת רבי יהודה, ורבי יוחנן טוען שהגרלה לא מעכבת. זה מצווה, אבל זה לא מעכב בכלל. למה? כי זה נעשה בחוץ. זה לא עבודה חיצונית, זה עבודה חיצונית. ולכן לשיטתו הגרלה לא מעכבת. אז אנחנו באמצע הנושא של האם ההגרלה מעכבת או לא. עוד לא סיימנו לברר את המחלוקת. אבל קצת התקדמנו בלימוד העבודות. אנחנו עוד נחזור הרבה על העבודות האלו. אז התחלנו קצת לראות אותם. שלושת המערכות של הזעות הדמים. קודש הקודשים, פר וסעיר, פרוכת פר וסעיר, מזבח הזהב, פר וסעיר מעורבבים ביחד. עזרת השם בסוף נעשה סיכום, או שהוא באמצע אולי נעשה סיכום של כל סדר העבודה של הכהן הגדול.
נעשה
הצגה, נעשה אינפורמציה תעלמת, אבל עם דם וזה, והוא יהיה לי מבסוט.